שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נלמד על שליחת עירוב תחומין על ידי שליח שאין לו דעת. בחלק השני נדבר בעיקר על הכלל של חזקה שליח עושה שליחותו. ובחלק השלישי נדבר על אדם ששם את העירוב ברשות אחת והתכוון לשבות ברשות אחרת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי שליחת העירוב על ידי שליח שאין לו דעת. את החלק הזה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה שבניגוד למשל לעירוב חצרות, כששמים עירוב תחומין זה דבר שצריך בו דעת, כי כששמים צריך כוונה לקנות שם שביטה. לעומת זאת בעירוב חצרות למשל פשוט צריך לשים אוכל באחד מהבתים בלי שום כוונה וזה מספיק. ממילא כיוון שבעירוב צריך דעת, כי בשביל לעשות קניין צריך דעת, אז אם שולחים את העירוב על ידי שליח, צריך שלשליח הזה יהיה יכולת של דעת. ממילא חרש שוטה וקטן לא יכולים להיות שליח, וגם אי אפשר לשלוח למשל על ידי קוף. דבר נוסף, גם אם שולחים על ידי אדם שיש לו דעת, צריך שאותו אדם יודע בעירוב, כלומר יאמין בזה. אם הוא סתם עושה לי טובה אבל הוא עצמו לא מאמין, למשל שהוא קוטי שלא מודים בתורה שבעל פה, אז הוא גם כן לא יתכוון לקנות לשביטה באמת, וממילא זה לא עירוב. עד כאן שלב ראשון של המשנה. שלב שני, למרות שהרגע אמרנו שצריך דעת, אבל את אותה דעת צריך רק כשמניחים את העירוב, אבל בהולכה של העירוב למקום שבו מניחים, שם לא צריך דעת. ממילא אני יכול לעשות שני שליחים. נניח שלמשל יש לי חבר שנמצא בעיר סמוכה, ושם אני רוצה לעשות את העירוב, אז אני שולח את הבן הקטן שלי שיביא לאותו אדם בעיר הסמוכה. בזה אין בעיה, כי למרות שלבן שלי אין דעת, זה לא משנה, כי הוא רק מוליך לאותו מקום. ומי שבפועל מניח את העירוב ומתכוון לקנות לשביטה, זה לא הבן הקטן, אלא אותו אדם שיש בו דעת, וזה בסדר. זה החידוש השני. עכשיו על זה הגמרא מעלה שני חששות שלכאורה צריך לחשוש להם והיא מביאה את הפתרון שלהם. חשש אחד זה מי אמר שאותו חרש שוטה וקטן הראשונים ששלחתי או למשל קוף ששלחתי באמת יגיעו לשליח השני. אומר רב חיסטה, באמת צריך להעמיד שאני לא סתם שולח אלא אני עומד ומסתכל לראות שהם מגיעים עד אותו מקום. חשש שני זה מי אמר שגם אם הם הגיעו, שהשליח השני באמת ימלא את השליחות שלו. אולי הוא יכעס על זה ששלחתי לידי מישהו אחר, והוא לא ירצה לשים את העירוב. איך אני יודע שבסוף הוא באמת ישים את העירוב? על זה עונה רב יחיאל שיש לנו חזקה, שנקראת חזקה שליח עושה שליחותו. כלומר, כיוון שמיניתי אותו שליח, אני יכול להניח שהוא באמת ביצע את השליחות, ואני לא צריך לחשוש שהוא לא ביצע אותה. עד כאן השלב השני במשנה, אפשר לשלוח שליח קטן שיביא לשליח גדול. לגבי השליח הקטן באמת עדיין קצת חוששים וצריך להסתכל שהוא באמת מגיע לגדול. לגבי הגדול לא צריך לחשוש, כי רב יחיאל אמר חזקה שליח עושה שליחותו. בזה הגענו לשורה האחרונה של למד א' עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני. את החלק השני נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון ניכנס יותר לעומק לנושא הזה של שליח עושה שליחותו. בשלב השני נתמקד באיזושהי ברייתא שנביא בתוך השלב הראשון. אז לגבי החזקה שהרגע הזכרנו ששליח עושה שליחותו, נשים לב שאנחנו הזכרנו את זה לגבי הדין של עירוב, שלהלכה עירוב זה רק דרבנן. השאלה היא, האם גם לגבי דינים דאורייתא אני יכול להניח שהשליח עשה את שליחותו? לגבי זה יש מחלוקת אמוראים, רב נחמן אומר שלא, רב ששת אומר שכן. עוד פעם שנזכור, האם אומרים חזקה שליח עושה שליחותו גם בדאורייתא? לפי רב נחמן לא, לפי רב ששת כן. זאת המחלוקת, ועכשיו רב ששת מביא שלוש ראיות לשיטתו שגם בדאורייתא אומרים את החזקה, ואת כל שלוש הראיות שלו אנחנו נדחה בצורה דומה, ואנחנו נאמר שהמקרים שהוא ניסה להוכיח מהם לא בנויים באמת על החזקה של שליח עושה שליחותו, אלא על חזקות אחרות. אז הראיה הראשונה שלו זה מהיום הראשון של חול המועד פסח, אם אני לא נמצא בירושלים ואני לא יודע אם הכהנים הקריבו כבר את העומר, אני יכול להניח שבחצות היום הם בטח כבר הקריבו, ומאז אני יכול לאכול מחדש. ולמה אני יכול להניח את זה? אומר רב ששת, כי חזקה שהשליח, כלומר הכהנים, עושה שליחותו, ואפילו שמדובר בדין דאורייתא של איסור חדש. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה רב נחמן, באמת שם יש חזקה, אבל זה לא חזקה כללית על כל השליחים, אלא זה חזקה מיוחדת על הבית דין של הכהנים, שהם מזרזים את הכהנים לעשות את זה לפני חצות, וממילא משם אי אפשר ללמוד. עכשיו רק נעיר בסוגריים על הראיה הזאת שני דברים. דבר אחד, זה שמה שהרגע אמרנו שזה דין מיוחד בכהנים, לכאורה זה ממש מפורש במשנה שם, כי כתוב שם במפורש, לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלים בו. הערה שנייה, כיוון שבאמת זה כתוב שם במפורש, אז יש איקה דאמרי אחר, שדווקא לא הביאו את זה כראיה לרב ששת שיש חזקה על שליחים, אלא להפך, כראיה לרב נחמן שאין, כראי שם המשנה הסבירה שזה חזקה מיוחדת על הכהנים, כלומר שבדרך כלל על שליחים רגילים אין חזקה כזאת, זה איקה דאמרי השני, אבל רב ששת יענה, באמת גם על שליחים רגילים יש חזקה כזאת, אלא שהחזקה הזאת היא בינונית, והיא אומרת שעד סוף הזמן שבו השליח יתחייב לעשות את זה, הוא בטח יעשה את זה. ממילא, אם היינו משתמשים בכהנים רק בחזקה הזאת, אז אפשר להניח שעד הערב הם כבר הקריבו אותו עומר, אבל מניין שאפילו עד חצות היום הם כבר הקריבו, לזה צריך את החזקה המיוחדת לכהנים, אבל באמת כאמור יש לפי דעתו חזקה על כל השליחים. בכל אופן, עד כאן הדיון לגבי הראייה הראשונה של רב ששת, שגם בדאורייתא יש חזקה של שליח עושה שליחותו, ואנחנו עוברים לראייה השנייה. הראייה השנייה זה אישה שילדה והיא צריכה להביא קורבן לידה, היא לא צריכה לחכות ולראות את הכהנים בפועל מקריבים את הקורבן, אלא מספיק שהיא שמה את הכסף של הקורבן בקופה המיוחדת לזה, ועד הערב היא כבר תאורה לאכול קודשים. עכשיו, מאיפה היא יודעת שבאמת הכהנים הקריבו לקורבן, אלא מכאן שגם בדין דאורייתא יש חזקה של שליח עושה שליחותו. זאת הראייה השנייה, אבל גם אותה רב נחמן דוחה בצורה דומה, והוא יאמר ששם זה חזקה מיוחדת לביתין של הכהנים, וזה לא ראייה לסתם שליחים. הראייה השלישית נמצאת בערך באמצע עמוד א', וזה שאם אני נותן לך סל ואומר לך למטה שלי ותמלא לך את הסל הזה בתאנים, באופן עקרוני, עוד מעט נראה לזה סייגים, אבל באופן עקרוני אתה יכול להניח שאחרי שכתבת, אני כבר דאגתי להפריש על התאנים שכתבת בשביל שלא תאכל משהו לא מאוסר. עכשיו, למה אתה יכול להניח את זה? אלא מכאן עוד ראייה, אפילו שזה דין דאורייתא או לפחות עם יסוד דאורייתא של תרומות ומעשרות, שחזקה שליח עושה שליחותו. זאת הראייה השלישית, אבל גם אותה רב נחמן דוחה בצורה דומה, והוא אומר שם זה לא בגלל חזקה שליח עושה שליחותו, אלא יש חזקה אחרת, חזקה שחבר, כלומר אדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, שהוא לא מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו, ולכן אתה יכול לסמוך עליי שהפרשתי, אבל אין מכאן ראייה שחזקה שליח עושה שליחותו. עד כאן השלב הראשון של החלק השני של השיעור, ראינו שלוש ראיות לרב ששת שחזקה שליח עושה שליחותו גם בדאורייתא, ואת כולם דחינו. השלב השני זה דיון בראייה שהרגע הבאנו. הראייה שהרגע הבאנו זה שאני שלחתי אותך לקחת תאנים מהעץ שלי, ואתה יכול להניח שהפרשתי. עכשיו ניכנס לברייתא הזאת יותר לעומק, ונראה שיש שם מחלוקת תנאים. אבל לפני שנראה את המחלוקת, קודם כל נראה שלושה מצבים שבהם אין מחלוקת. מצב אחד זה שאם מדובר שאתה אוכל רק בצורה ארעית, אז ממילא אתה לא חייב בתרומות ומעשרות, וברור שאתה יכול לאכול. מצב שני, אם מדובר שאמרתי לך פשוט לקחת ולא אמרתי לך כמות מסוימת, אז ברור לך שאני לא מפריש עליך כי אני לא יודע כמה תיקח. אז ברור שאם אתה אוכל אכילת קבע, אז ודאי שאתה כן חייב להפריש. מצב שלישי שברור זה שאם אני עם הארץ, כלומר אני אדם שלא מקפיד על תרומות ומעשרות, אז ודאי שאתה חייב להפריש לפחות מספק, כלומר דמי, כי גם אם הפרשתי אולי הפרשתי רק תרומה ולא מעשר, כמו כל דמי, וגם אולי בכלל לא הפרשתי כי חשבתי שאתה תפריש כי הרי אני לא מקפיד, ממילא אז ודאי שאתה חייב להפריש לפחות מספק. עד כאן הדברים שלגביהם אין מחלוקת, אם זה הרי, אם לא אמרתי לך כמות, ואם אני עם הארץ, המחלוקת היא כשזה לא כל הדברים האלו, כלומר זה גם אכילת קבע, גם נתתי כמות וגם אני חבר, כלומר אדם שכן מקפיד. עכשיו השאלה היא, האם אתה יכול להניח שאני הפרשתי או שלא? רבי אומר שאתה יכול להניח שאני הפרשתי, כלומר מותר לך בצורה ודאית לאכול את הפירות. רשב"ג לעומת זאת אומר להפך, לא רק שמספק אתה צריך להפריש, אלא בצורה ודאית אתה צריך להפריש, כי בטוח אני לא הפרשתי. עוד פעם, לפי רבי ודאי מותר, לפי רשב"ג ודאי אסור. מה המחלוקת? אז כמו שאמרנו מקודם, שני עקרונית מסכימים שחזקה על חבר שהוא לא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן, לכן עקרונית אתה כן אמור לסמוך עליי, אבל כאן יש גם צד שני, וזה שיש איסור דרבנן להפריש שלא מן המוקף, כלומר להפריש על פירות שהם לא לידי, והרי הפירות שאתה לוקח הם לא לידי. ממילא רשב"ג אומר שכיוון שלי יש איסור בזה, אפילו שזה איסור דרבנן, בכל זאת אני לא יעבור על איסור בשביל להציל אותך מאיסור אחר, אפילו שהאיסור שלך של טבל הוא יותר גדול. לעומת זאת רבי אומר שעדיף שאני אעבור על איסור קטן בשביל להציל אותך מאיסור גדול. עכשיו הראשונים מעירים שבאופן כללי באמת נפסק שאני לא אמור לעבור על איסור קטן בשביל להציל מישהו אחר מאיסור גדול, כי אני קודם כל צריך לדאוג לחטאים שלי, אבל כאן זה לא סתם מישהו אחר. הרי אני נתתי לך את הפירות וזה שאתה לא מפריש זה כי אתה סומך עליי, ממילא כאן זה לא סתם שתי אנשים, אלא יש עליי אחריות, כמו שאמרנו שחזקה שאדם לא מוציא מתחת ידו דבר לא מתוקן. ממילא כאן עדיף שאני אמלא את האחריות שלי אפילו שעל ידי זה אני עובר על איסור של שלא מן המוקף. אז עד כאן מחלוקת רבי ורשבג, אבל כאמור, עקרונית שני מסכימים שאתה יכול לסמוך עליי. כל הבעיה כאן זה שזה לא מן המוקף. כאמור, רב ששת מכאן רצה להוכיח את החזקה לגבי השליחות, אבל דחינו שכאן זה חזקה על חבר שלא מוציא דבר לא מתוקן. עכשיו רק הערה אחרונה לסיום, בניסוח של רבי, כשהוא אמר שעדיף שאני אעבור על איסור קטן בשביל להציל אותך מאיסור גדול, הוא אמר את זה בצורה כזאת, הוא אמר מוטב שיפריש שלא מן המוקף, מאשר יאכיל תבלים לעם הארץ. עכשיו שואלת על זה הגמרא בסוף עמוד א', הרי מן הסתם אתה חבר, כי הרי אם אתה לא חבר אז אין מה לדבר איתך, אתה לא תפריש ממילא מספק, גם אם יגידו לך, כי אתה תסמוך כבר עליי. אלא ודאי שאתה חבר, אז מי זה אותו עם הארץ שאני מפחד להכיל? הרי אין כאן עם הארץ, אתה חבר. אלא מסבירה הגמרא שבאמת כשרבי אומר את זה בסוף, הוא מדבר על מקרה ששם יש שני אנשים. כלומר, אמרתי גם לעם הארץ לקחת פירות, וגם אתה שמעת וגם הנחת שאתה יכול, ואתה באמת חבר, אבל השני הוא עם הארץ.
ואני לא רוצה להכיל לא אותך ולא את עם הארץ, תבלים.
עד כאן החלק השני של השיעור לגבי חזקה שליח עושה שליחותו, ועכשיו במשנה בתחילת עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. גם המשנה הזאת מדברת על הנחת העירוב, והיא אומרת שכשמניחים את העירוב, העירוב צריך להיות במקום שבו הוא נגיש. כלומר, שבאמצע שבת, אם אני רוצה לקחת את העירוב ולאכול אותו, אני יכול. כי הרי אם אני לא יכול, אז אני לא יכול לעשות כאילו שזה הבית שלי, הרי אני אפילו לא יכול להגיע אליו. זה באופן כללי, והדוגמה שהמשנה מביאה לזה, זה אם אני שם את העירוב על איזשהו עץ באמצע השטח, נניח כי לא רציתי שחיות יאכלו לי את העירוב, ואני התכוונתי לקנות שביתה לא על העץ עצמו, כי הרי מי שובת על עץ, אלא על הקרקע, ליד הגזע של העץ. מה הבעיה? הבעיה היא שאם שמתי את העירוב על ענף שהוא ברוחב של 4 טפחים והוא בגובה של 10 טפחים ומעלה, אז אותו ענף נחשב רשות היחיד, ואילו אני כאמור התכוונתי לשבות על הקרקע ברשות הרבים, ואז ממילא אני לא יכול לקחת אליי את העירוב בשבת, כי זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וממילא העירוב לא עירוב. זאת הדוגמה שהמשנה מביאה, אבל עכשיו נראה לזה שתי קולות, כשהקולה השנייה תוליד עוד קולה שממש תהפוך לנו לגמרי את המשנה. הקולה הראשונה בנויה משתי הנחות מקלות. הנחה אחת זה שכשאנחנו אומרים שנצריך אפשרות לקחת את העירוב בשבת, הכוונה היא לא ממש בשבת עצמה, אלא בבין השמשות. מה זה משנה? אז זה מוביל אותנו להנחה השנייה, שזה שאנחנו מקבלים את דעת רבי, שרבי אומר שכל האיסורים שהם רק שבות, כלומר איסורי דרבנן בשבת, רבנן לא אסרו אותם בבין השמשות, אלא רק בשבת עצמה. ממילא לענייננו יוצאת לנו הקולה הבאה, שאם מה שגורם לי לא לקחת את העירוב זה רק איסור שבות, אז אין בעיה, כי בבין השמשות אני יכול לקחת, אז זה נחשב עירוב. זאת הקולה הראשונה, ועכשיו נדגים את זה מהמשנה שלנו, וזה מהמקרה שבו שמתי את העירוב לא מעל 10, אלא מתחת 10, שאז במשנה כתוב שזה כן עירוב. עכשיו לכאורה למה זה עירוב? הרי גם כאן יש שתי בעיות ואני בעצם לא יכול לקחת את העירוב בשבת. בעיה אחת שמוזכרת בגמרא וזה להשתמש בעץ, אסור להשתמש בעץ בשבת, כולל לקחת ממנו משהו. בעיה שנייה זה שאומנם זה לא רשות היחיד כי זה מתחת 10, אבל זה קרמלית ואסור להעביר מקרמלית לרשות הרבים מדרבנן. אלא למה בכל זאת אני אומר שזה כן עירוב ואני מתעלם משתי הבעיות שאמרנו הרגע? כי כמו שאמרנו הרגע, כיוון שבבין השמשות אין את הבעיות האלו כי הם רק בעיות מדרבנן ובבין השמשות לפי רבי אין בעיות דרבנן, ממילא זה כן עירוב. עד כאן הקולה הראשונה שאם כל הבעיה היא רק מדרבנן זה בסדר כי בבין השמשות זה בסדר אז הכל בסדר. הקולה השנייה עוד יותר מחודשת וזה שלגבי עירוב אנחנו עושים הקלות גדולות לגבי מה אנחנו מחשיבים כרשות היחיד. מה הכוונה? אז נראה את הדוגמאות ומתוך זה נבין. דוגמה ראשונה זה שאומר רבה שעיר שהיא מוקפת מחיצות, אז לא רק שכל מה שבתוך העיר נחשב רשות היחיד, אלא אפילו השטח שמחוץ למחיצות של העיר עד 70 אמה ושני שליש, שזה נקרא עיבורה של עיר, אפילו שבאותו שטח אין בכלל מחיצות, בכל זאת לגבי עירוב זה נחשב רשות היחיד. ממילא אם שמתי את העירוב על עץ שנמצא באותו שטח, אז כל העץ הזה נחשב כאילו שהוא ברשות היחיד, ולכן אפילו אם שמתי את העירוב מעל 10 טפחים ואני התכוונתי לשבות בקרקע, זה לא משנה, כי גם אני על הקרקע לגבי עירוב כאילו הוא ברשות היחיד. זו דוגמה אחת, עכשיו נדגיש, זה לא שהוא אומר שהקרקע הזאת היא באמת רשות היחיד, כלומר ברור שמדאורייתא באמת יהיה אסור לי לקחת את העירוב שלי גם בבין השמשות מהעץ אליי, כי הרי העץ זה רשות היחיד ואני באמת ברשות הרבים, רק לגבי עירוב, שכל העירוב זה רק דרבנן, אז הקלו שזה נחשב כאילו שזה רשות היחיד. זו דוגמה אחת, אבל זה אומרת הגמרא 6 שורות לפני סוף עמוד ב', אם אתה אומר את זה, אני אביא לך דוגמה עוד יותר מקלה, שהיא בעצם תהרוס את כל המשנה, וזה שאפילו מחוץ לעיבורה של עיר, לא משנה באיזה גובה שמת, בכל מקרה זה יהיה בסדר, ואז בעצם המשנה לא מובנת, כי הרי המשנה אמרה שמעל 10, זה לא טוב.
למה הגמרא טוענת שבכל מקרה זה אמור להיות בסדר? כי יש דין אחר שרב אמר, נראה את זה עוד כמה דפים מדף למד ה', וזה שהמקום שבו אני מתכוון לשוות כשאני עושה עירוב, לא כולל רק את ה-30 סנטימטר שעליהם אני עומד, אלא גם יש לי מסביבי ריבוע של 4 על 400, ואני מתייחס לאותו ריבוע כאילו שהוא בית, כלומר כאילו שהוא מוקף מחיצות. עכשיו, ברור שרב לא התכוון שזה ממש נחשב מוקף מחיצות, כי הרי זה לא, אלא הוא אמר את זה לגבי איזשהו דין בעירוב, שכאמור נראה את זה עוד כמה דפים, לא ניכנס לזה כאן. מה שכן אומר לגבי המקרה שלנו של העץ, זה שאם רב המחשיב את האזור שבו אני שובט כ-4 על 4 וכרשות היחיד, אז יוצא שגם אני וגם העירוב שלי, כולנו ברשות היחיד, אז גם אם העירוב מעל 10 תפחים, אני יכול לקחת אותו, אז מה הבעיה? זה הכולה הנוספת שהגמרא מציעה מתוך מה שרב אמר לגבי כשזה נמצא בתוך עיבורה של עיר, אבל הבעיה היא כאמור שהכולה הזאת היא ממש נגד המשנה, הרי במשנה כתוב שאם זה מעל 10 זה לא עירוב, ולפי מה שאמרנו הרגע לפי רבה זה אמור להיות עירוב אפילו אם זה מעל 10. על זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת הכולה שהצענו עכשיו היא כולה אמיתית, ולפי רבה באמת זה יהיה עירוב. מה שהמשנה אמרה שאם זה מעל 10 זה לא עירוב, מסביר רב יצחק ברית הרב משרשיה שבמשנה מדובר ששמתי על ענף שהוא לא רק בגובה של מעל 10, אלא הוא גם במרחק של יותר מדלת אמות מהגזע של העץ. כלומר, מדובר בענף שהוא יוצא החוצה בצורה אופקית כשהוא עדיין מתחת ל10 תפחים, ואחרי שהוא עוזב את השטח של 400 מסביב לעץ, אז הוא עולה באלכסון, ושם אני יכול לשים או מתחת ל10 או מעל 10. ועל זה המשנה אמרה שאם שמתי מתחת ל10 זה בסדר, ואם מעל 10 זה לא בסדר. זה הסבר של רב יצחק, עוד פעם זה מאוד פשוט, הוא פשוט הוציא את העירוב מחוץ לשטח של 400, וממילא אין לנו את הקולה שהשטח של 400 נחשב כאילו שהוא רשות היחיד. עד כאן הקולות והעמדה של המשנה. עכשיו לפי זה רק נחזור עוד פעם על למה מתחת ל10 זה טוב ומעל 10 זה לא טוב. אז אם זה מתחת ל10 ואנחנו צריכים אפשרות שבבין השמשות אני אוכל לגשת אל העירוב, לקחת אותו מהעץ ולחזור לקרקע ליד הגזע, אז יש לי כאן רק בעיות דרבנן, כי כשאני אקח את העירוב מהעץ, אני עובר על איסור דרבנן לקחת מקרמלית לרשות הרבים, ועל איסור דרבנן לקחת מהעץ. אחר כך כשאני הולך עם העירוב עד הגזע, אז נכון שיש כאן עוד בעיה של טלטול 400 ברשות הרבים, אבל גם זה לא בעיה, כי אני יכול ללכת פחות מדלת אמות, כלומר כל פעם ללכת מטר ולעצור, שגם זה רק איסור דרבנן, ממילא כיוון שהכל איסורי דרבנן, אין בעיה. לעומת זאת, אם העירוב מעל 10, אז כשאני ניגש לעירוב ואני מרים את היד לקחת את העירוב מהעץ, אני עובר על הוצאה מרשות היחיד של העץ לרשות הרבים שבו אני עומד, וממילא העירוב הזה לא טוב. עכשיו על זה עדיין הגמרא מבררת שלכאורה עדיין יש לי שיטה לקחת את העירוב מהעץ עד הגזע בלי שהוא יהיה ברשות הרבים, וזה שאני לא אקח אותו מהעץ אליי איפה שאני עומד על הקרקע, אלא אני ארים אותו מהענף, אבל עדיין ישאיר אותו באוויר מעל הענף, וככה אני אלך איתו לאט לאט כשכל הזמן הוא מעל הענף, עד כשאני אגיע לגזע, או אפילו עד שאני אגיע לתוך השטח של 400, ואז לא עברתי על איסור תורה, כי הרי הענף הזה הוא או רשות היחיד כשהוא גבוה, או קרמלית כשהוא יורד למטה ומתחבר לגזע. בכל מקרה הוא לא רשות הרבים. על זה עונה הגמרא שצריך לעשות פה עוד איזה אוקימתא, וזה שכאן מדובר בענף יפה כזה שבחלק הנמוך שלו, שמתחת ל10, אנשים מקטפים עליו, כי הוא מאוד נוח, הוא רחב ונמוך, אז כל מי שעובר שם לא בשבת ורוצה לרגע להוריד את התיק שלו ולהסתדר, משתמש באותו ענף, ומקרה כזה שיש קרמלית, כלומר איזשהו בליטה שהיא רחבה 4 על 4 והיא גבוהה אבל היא פחות מ10, כלומר קרמלית, אם רבים מקטפים על הבליטה הזאת או במקרה שלנו על הענף הזה, אז אומר אולה שזה כבר לא קרמלית, אלא זה רשות הרבים, וממילא אם הוא ינסה להעביר את העירוב, איך שאמרנו, ברגע שהענף יורד מתחת ל10, הוא בעצם מעביר דרך האוויר של רשות הרבים, לפני שהוא נכנס לשטח של 4 על 4 שלו, וממילא הוא לא יכול לעשות את זה אפילו לא בבין השמשות, כי אז האיסור דאורייתא, ולכן העירוב הזה לא עירוב. עד כאן כל הקולות לגבי הדין של המשנה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, נחזור על זה עוד רגע, בזה הגענו לשורה החמישית בלמד ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. כיוון שזה עדיין טרי לנו, נחזור קודם על מה שראינו בחלק השלישי. בחלק השלישי ראינו שצריך שתהיה לי נגישות אל העירוב שלי, ולכן אם אני מתכוון לשוות בבסיס של העץ והעירוב שלי על ענף בגובה 10 תפחים, אז העירוב שלי ברשות היחיד ואני ברשות הרבים, אז ממילא העירוב הזה לא טוב, זה מה שכתוב במשנה, אבל על זה ראינו שתי קולות. קולה אחת זה שאני מודד את הנגישות לפי בין השמשות, וממילא אם מה שמפריע לי זה רק איסורי שבות, לפי רבי איסורי שבות לא אסורים בבין השמשות, ולכן זה כן יהיה עירוב, ולכן כשהעירוב שלי נמוך מ10, אפילו שיש לי כאן איסור קרמלית ואיסור להשתמש בעץ, בכל מקרה זה בסדר, כי הם רק איסורי דרבנן. עד כאן הקולה הראשונה. הקולה השנייה זה שיש שטחים שלגבי עירוב אני מחשיב אותם כאילו שהם רשות היחיד. שטח אחד כזה אומר רבה זה עיבורה של העיר, ממילא המקרה שלנו זה מחוץ לעיבורה של העיר.
שטח שני, אומרת הגמרא, זה כל מקום שבו התכוונתי לשבות, אז יש לי 4 על 4, שלגבי עירוב, זה כמו רשות היחיד. ממילא, אם העירוב שלי הוא בדיוק מעל 4 על 4, זה בסדר. כל הבעיה במשנה זה כשהעירוב שלי הוא על ענף, שהוא יוצא כלפי חוץ, מחוץ ל-4 על 4, ורק אז הוא עולה מעל גובה 10, ושם שמתי את זה מעל 10, אז יש לי בעיה, כי אני שום דרך לטלטל מאותו מקום אל גזע העץ, בלי לעבור על איסור תורה של טיטול מרשות היחיד לרשות הרבים. גם זה בהוקימתא שכשענף מתחת לעשרה, אז זה ענף שרבים מקטפים עליו, ממילא כל האזור של הענף הוא רשות הרבים, ולכן אני גם לא יכול להעביר את העירוב מעל האוויר של הענף, וזה המקרה שהמשנה דיברה עליו לפי העיקרון של רבה, שכשזה מעל 10, העירוב לא טוב, כי אני לא יכול להביא אותו אליי אל הגזע למקום שבו התכוונתי לקנות עירוב. זה היה בחלק השלישי, עכשיו נחזור לחלק הראשון. בחלק הראשון אמרנו שבשביל להניח את העירוב צריך דעת, ממילא אם אני שולח שליח צריך שלשליח יהיה דעת, ולא אחרי שוטה וקטן או קוף למשל, וצריך שהוא יאמין בעירוב. אבל אני כן יכול למנות קטן למשל שיביא לשליח אחר שלא יש דעת ושהשני יניח את העירוב. על זה שאלנו מה אם הראשון לא יביא לשני, אז אומר רב חיסטה באמת צריך לראות שהוא מביא. דבר שני, מה אם השני לא יניח, על זה ענה רב יחיל, חזקה שליח עושה שליחותו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני נכנסנו יותר לעומק לגבי חזקה שליח עושה שליחותו. האם אומרים את זה גם בדיני דאורייתא? לפי רב נחמן לא, לפי רב ששת כן. רב ששת הביא 3 ראיות שכן, מזה שאני יכול לסמוך על הכהנים שמקריבו את העומר עד חצות, ומזה שאישה יכולה לסמוך על הכהנים שמקריבו את קורבן הלידה שלה, ומזה שאם נתתי לחבר שלי לקחת פירות, הוא יכול לסמוך עליי שאני הפרשתי. עקרונית לפי כולם, לרשב"ג יש כאן בעיה של שלא מן המוקף, אבל עקרונית גם הוא מסכים, אז מכאן ראיה שחזקה שליח עושה שליחותו, אבל גם את זה דחינו, זה לא חזקה לגבי שליחים באופן כללי, אלא חזקה שחבר לא מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. עכשיו לגבי המחלוקת הזאת בין רבי לרשב"ג, קודם כל אמרנו שזה דווקא כשהוא אוכל קבע, וכשנתתי לו כמות מסוימת, ושמדובר שאני חבר, כי אם אני לא חבר אז מן הסתם אתה לא יכול לסמוך עליי שהפרשתי. במקרה כזה רבי אומר שאתה יכול לסמוך עליי, ורשב"ג אומר שלא, כשהמחלוקת היא מה עדיף, האם עדיף שאני אעבור על איסור קטן בשביל להציל אותך או עם הארץ שאיתך מלאכול טבל, וכאן זה לא סתם שני אנשים זרים, אלא זה אחריות שלי, כי הרי זה הפירות שלי, או שבכל זאת עדיף שאני אישית לא יעבור על איסור, אפילו שעל ידי זה אני מסכן אותך, כל טוב.